אקו טיקט, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם, עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
כיסוס, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
וואלה, בסדר גמור.
ראיתי, ודאי גם אתה ראית אתמול את הכתבה של, כן, בעצם ראיתי גם את זה אחר כך אצלך, את התחקיר, אני מבין ש... בעיניי הוא היה מדהים, אני מבין שהיו שם המון סיפורים שכבר איכשהו פורסמו בעבר, אולי אפילו חלקם הגדול, אבל זה היה מאוד מאוד מדהים עבורי לראות את התחקיר של המקור, שעשו ברוך קרב עידות אמרי, על, על וואלה, על השנתיים האלה בוואלה, שבהם... נתניהו דרך אלוביץ', דרך ניר חפץ, דרך הנהלת וואלה, פשוט שלט באתר באופן כזה שגם אייטמים מפרגנים עליו שוליים ככל שיהיו עלו, נוסחו על ידי מי מהאנשה ונשארו המון המון זמן בעמוד הראשי, וגם יריבים פוליטיים שלו שזכו לטיפול
סיכולים ממוקדים
וקשה וחמור ומסכל.
למרות שעיקר,
אז ראיתי גם אחר כך את ברוך שטרן אצלך בצינור, אני חוסך לך את הגילוי הנאות,
אני מעריך את זה. למרות שזה מוזר לעשות גילוי נאות על משהו שהיה גלוי בצורה נאותה כאילו בטלוויזיה, אבל בסדר.
ולא, וזה גם סתם, זה קטנצ'י, כי זה בגלל שהתחקיר הוא של ערוץ 10, אבל הסיפור פה הוא סיפור על וואלה, על וואלה, וכמובן סיפור על על נתניהו ועל ממשלת ישראל ועל האופן שבו דברים שרק לפני זמן קצר נחשבו מאוד מאוד קשים ואיומים ובלתי מתקבלים על הדעת ואכזריים, בעידן אני חושב פוסט ישראל היום, הם יכולים לקרות ולהתמשך איזשהו זמן לפני שמסביב יבינו שזה אסון, וזה נורא נורא עצוב, כי זה כאילו הסיפור על זה, על נתניהו ווואלה, האופן שבו זה התבצע, המשטור הזה של הכתבי, זה הכל נשמע סיפור על מדינה אחרת.
כן.
נורא קשה להתרגל לרעיון שזה משהו שקרה כאן. תסתכל, אתה אומר, כמה שחשבתם שנתניהו הוא היום ונורא, הוא בעצם היום ונורא פיקמה, כי הוא מפעיל אנשים איומים ששולטים בהכל, וכי כל דבר עומד למחירה, לא האינטרס שם של עסקת המיזוג של DBS, של יס ובזק, הוא הדבר שהניע את זה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהעיתונות החופשית, הדמוקרטית, עומדת למחירה?
שמע, יכול להיות. באיזשהו מובן זה אפילו גרוע בהרבה ממה שהיה בישראל היום, כי ישראל היום מראש, אתה יודע מה אתה עומד לקבל. וואלה, באותן שנים, ושוב, זה עיתון שהוקם לכאורה כדי לשרת ולהעביר את האינטרס ולהעביר את הכל הפרו נתניהו. וואלה, לכאורה, באותן שנים, היה גוף עיתונאי אובייקטיבי, עצמאי. זה שאפילו לא בצורה, אפילו לא מתחת לשולחן, באופן גלוי, בוטה, יומיומי, שונו שם כתבות וקודמו אינטרסים, ובעיקר באיזשהו שלב, זה היה אתר שמפאר ומהלל את שרה נתניהו, ותמונות שלה, ו...
10 תמונות, מישהי שם אמרה 10 תמונות על אייטם של 200 מילה.
כן, פסקה אחת, 8-10 תמונות של נתניהו, שכולם הועברו בוואטסאפ, אגב, מלשכת נתניהו, דרך...
יש עוד הבדל חשוב עם ישראל היום, וכאן אנחנו עושים עניין הגורם האנושי, כי רוב האנשים שהתראינו הם אנשים שעבדו בוואלה לפני שהטרפת הזו התחילה. זאת אומרת, יש איזה מקום עבודה שאתה עובד בו, יש לך גאווה מקצועית, גם וואלה לפני, כמו שאתה אומר, הם נחשבו לא רק לתקשורת עצמאי, הם גם היו, יותר מזה, הם היו כלי התקשורת הבועט שמותר בו, ככה וואלה עוצבה נדמה לי, ולראות את המקום הזה משתנה לך מול העיניים, א', אני חושב שנורא נורא קשה להפנים את גודל השינוי, רק אחרי איזה זמן אתה מבין, וב', זה שובר לב. ישראל היום זה כלי תקשורת שהוקם למען מטרה מסוימת, וגויסו אליו אנשים, אני מתאר לעצמי בהתאם. זה לא המצב בוואלה. בוואלה זה הרבה יותר עצוב, נכון, זה באמת שברונות לב.
זה הרבה יותר עצוב, כי וואלה הוא גם... גוף תקשורת ייחודי וראשון מסוגו, כי הוא צמח באינטרנט. הוא לא, אתה יודע, כמו ויינט כזה שקודם היה עיתון, או של מעריב, או הארץ.
או מקו אפילו שצמח מתוך גוף גדול.
זאת אומרת, הנוכחות שלו העצמאית הייתה אך ורק באינטרנט. הוא נחשב משהו מאוד מאוד מעניין, שוב, כי אין לו איזה גב ממסדי, ישן, מסורתי של כלי תקשורת שהוא מחוץ לרשת. ולכן, אגב, אולי גם היה קל יותר להשחית אותו, כי אין שם, אתה יודע, את האורך הבכיר שיעמוד על שלו, את העיתונאים הוותיקים שהתנגדו, ובשם האתיקה והמוסר העיתונאי היו מספיק חזקים כדי לעמוד.
אני חושב שגם הוותיקים שבעיתונאים היו מתקשים, ומתקשים סביר להניח בהווה להתנגד להמון המון דברים. אני באמת חושב שהאשמה היא לחלוטין לא אצל אצל העיתונאים.
אז אתה יודע מה, אני שאלתי את ברוך קרא זה בדיוק בתחילת הרעיון, האמת שגם דיברנו על זה.
כן, לא ראיתי ולא הסכמתי איתך, אתה יודע שאני לא מסכים.
כן, אני לא חלילה מטיל את האשמה על העיתונאים של וואלה. אני יודע שהם, מה שנקרא, נקלעו לסיטואציה. סיטואציה שבאמת קשה לתפקד בה. באמת, באמת קשה לתפקד בה. בגלל כל המורכבויות מסביב, שזה באמת, זה פרנסה, ואתה יודע שאם אתה עיתונאי בישראל, אין לך באמת המון אופציות לעבור למקומות אחרים, ואתה בסך הכל רוצה לעשות מה שאתה רוצה לעשות. אבל, אתה מצפה מעיתונאים, שזה מקצוע שמראש הוא טעון בהרבה יותר ערכיות. אתה יודע, אולי זו תפיסה ילדותית שלי, אבל אני רוצה לראות עיתונאים כאנשים שקודם כל צדקת הדרך היא חשובה להם, ואחר כך קשיי היומיום. אוקיי, זה, אני מניח שזה משהו תמים, ילדותי,
תפיסה מאוד רומנטית,
אידיאליסטי, אבל והקלות,
טוב, תכף אני אענה לך.
הקלות שבה זה קרה, וכולם שיתפו פעולה עם זה, היא מאכזבת, ואני מבין שיש מציאות, אבל המציאות היא מאכזבת.
אני חושב שאתה טועה. אני חושב שכאילו אין שום דבר פסול ברעיון הרומנטי הזה על העיתונאי ששם את עקרונותיו וערכיו לפני כל שיקול אחר. בסדר. גם אם היום אין וודוורד וברנסטין של פעם, עדיין זה ציפייה שהיא לגיטימית. אבל מאז ומתמיד, בכל כלי התקשורת האלה, תמיד יש לסיפור על העיתונאי הערכי איזשהו סיפור משלים. והסיפור המשלים הוא על הבעלים של העיתון שמאפשר. כי גם עיתונות בסופו של דבר היא מקצוע, וגם חופש עיתונאי הוא משהו שצריך לייצר סביבה שתאפשר חופש עיתונאי. הסביבה במדינת ישראל, וזה קשור בעיתונות, וזה קשור בתרבות, וזה לא רק בוואלה, וזה עוד גם לפני, וזה ודאי אחרי, היא סביבה שמסרסת את החופש העיתונאי. לכן המקצוע גם לאט לאט הולך ונכחד. אבל תמיד חייב להיות מישהו שמאפשר בדיוק את הערכיות הזו שאתה מדבר עליה. כי בסופו של דבר, לפני שאנחנו אנשי מקצוע, ולא משנה מה המקצוע שלנו, אנחנו עיתונאים, אנחנו עובדים ברדיו, אנחנו לא יודע מה, סנדלרים, כל דבר אחר, אתה בן אדם. ובני אדם, כשהם נקלעים למצב טראומטי, אז הם או נלחמים או בורחים. אבל רוב המצבים הם לא טראומטיים במובן של הבום. רוב התהליכים האיומים הם מה שהם תהליכים, הם קוראים בצורה תהליכים.
ומתקדמים לאט.
ואז בהתחלה אתה אומר, רגע, אולי משהו השתנה, ואז פתאום זה מכה בך, ואז אתה אומר, רגע, אז זה פעם אחת, ואז פתאום עושים לך את השיחה הזו, שזה ממש נגע לליבי, שזה סופר אתמול, שבא ואמרו, תקשיבו, אתם חלק מקבוצה, והקבוצה הזו היא בזק, וכמו שיש יתרונות ללעבוד בבזק, כי יש לכם גב, ואז אתה פתאום חושב, לא יודע מה, על התלושים שקיבלת בהרמת הכוסי, יש חסרונות וצריך עכשיו זמנית להוריד את הראש ולעשות מה שצריך, כדי שבזק תצמח ואנחנו נצמח ביחד איתה. אז אתה אומר, טוב, בסדר, אז אני אוריד את הראש לאיזה זמן, וכאילו לאט לאט הזמן עובר, ולוקח זמן להבחין כמה רע, לוקח זמן להבין שאתה צריך לברוח, ההיסטוריה מלאה בדוגמאות כאלה, שאתה מביט מהצד אחרי איזה זמן, ואתה אומר, איך יכול להיות שהם לא ברחו?
שלא ראיתי את זה תוך כדי.
כי לא, התשובה היא, כי לא רואים
נכון,
תוך כדי.
אבל עדיין, לפחות, שוב, הציפייה שלי, ואני באמת לא מטיל את האחריות על האנשים עצמם, אבל באופן כל כך גורף, קולקטיבי, שיטתי, כולם ביחד, עיתונאים, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא זה, הרי אם לא היה מגיע התחקיר הזה של גידי וייץ בארץ, מי יודע כמה זה עוד היה יכול להימשך. אוקיי? זה בעצם גאל אותם מהדבר הזה. זה היה עוד יכול להימשך עוד המון זמן. חושב שגם יש להם אחריות בדבר הזה, ולהתנער ממנה, אני חושב שזה עוול למקצוע.
אני לא חושב שהם התנערו מאחריות.
והתפיסה הרק קורבנית הזאת, אני אישית לא מקבל אותה.
אני לא חושב שהתפיסה היא רק קורבנית.
אני חושב שוודאי, הם לא האשמים העיקריים פה, אבל יש גם עליהם אחריות, ואני חושב שזה דווקא היה יותר נכון, אם היו באים, ולא רק מספרים את זה, אתה יודע, כעדויות של ניצולים מהתופת, אלא גם של להגיד, וואלה, באמת היינו לא בסדר, ולא בסדר שלא אמרנו כלום. זה דבר שהיה חסר לי, דבר שהייתי מצפה מעיתונאים.
אבל אני חושב שהם כן אמרו.
הם לא אמרו.
מה זאת אומרת? היו ויכוחים כל הזמן. מול ה... לא משנה, אז אם אתה עובד בדסק, אתה מול ראש הדסק. אם אתה...
כן, אבל אף אחד לא יצא החוצה והדליף את זה, אני לא יודע מה, לידיעות אחרונות, או כתב איזה בלוג עלום שם, או דיבר עם הארץ.
שכר דירה. שכר דירה.
סבבה. בני אדם. שכר דירה זה משהו שאתה מצפה, שוב, בתפיסה תמימה מאוד, מעיתונאי שישים אותו אחרי האמת. אוקיי? ואם אתה קונה את האמת העיתונאית במחיר שכר דירה, אז זה בעיה קשה של המקצוע כולו.
כל עוד אתה נמצא, כל עוד יש לך את הגורם המשלים, כל עוד אתה נמצא בסביבה שבה אתה, שמאפשרת את עקרונותיך העיתונאים, כל הסיפור עם חופש, וזה יכול להיות חופש עיתונות או חופש תרבות או כל אחד אחר, זה לדעת לייצר סביבה שבה אתה יכול להרשות לעצמה את הפריבילגיה הזו של חופש, להרשות לעצמך, שבה אתה יכול להגיד, אני אשים את עקרונותיי לפני, כי שכר דירה אני אוכל לשלם. וזה לא היה בוואלה, וזו, בשנים האלה, וזו רמה כל כך גבוהה של דיכוי ושל איום, שאני לא יודע אם אני או אתה היינו מתנהגים אחרת. וגם אני רוצה להגיד עוד משהו, שני דברים אני אגיד. אחד, שאתה מסתכל על, על, על התחקיר הזה וכאילו מפתה להגיד שמאל או ימין, נכון שזה השמאלנים שזה, אז מה רע לכם, אז אתם צריכים להיות פרו... ולכן שמחתי בסוף שאמרה, מי שאתה רוצה, עמית אשל נדמה לי, היא אמרה, כשזה נגמר, סוף סוף הייתי יכולה, ואז היא נתנה את בנט כדוגמה, היא אמרה, לצטט את בנט, כאילו להכניס טקסט של בנט על מה שהוא אמר, כי זה לא שמאל וימין, זה רק לעשות עבודה עיתונאית נהיה.
כן, לא, גם הייתה שם את הדוגמה של ינון מגל, שהוא כמעט היחידי שנלחם.
נכון, ינון מגל שמאוד מזוהה עם ימין.
אפשר לחשוד בו בשמאלנות.
בשמאלנות, והוא באמת האחרון שהצליח להילחם. ודבר שני זה עניין שרה. כי ביבי וזה ואלוביץ' ושלי, ישנו עניין שרה וריבוי האייטמים המקושקשים והמטומטמים
שכאילו זה מה שחשוב
על, על ניצולי השואה והחיילים הבודדים והקבעים, ואני לא יודע במה היא הלכה להתקשת הפעם, אבל התחושה הייתה של ילד שרוקע ברגליו ונותנים לו צעצוע כדי שיסתום את הפה שלו, ואנחנו יודעים טוב מאוד ב... באווירה רכילותית, אבל יודעים טוב מאוד כמה בבית ראש הממשלה הצרכות המטורפות של האישה הזו הן דבר שמחשבנים לו, והוא דבר חשוב. אז נתנו לה במתנה אתר כדי שהיא תוכל לדפדף בו ולראות תמונות יפות של עצמה ולהרגיש שהיא מהממת. זו בושה איומה. בפעם הבאה שהיא צריכה לרגע תרשמו לה כדור, אל תיתנו לה במתנה גוף תקשורת ישראלי. איזה מין התנהגות זאת.
ושוב אני אוסיף, זאת בושה לכל המעורבים בסיפור הזה.
נכון, ואני משוכנע שהם נבוכים ומתביישים.
אתה יודע מה עוד בושה? שהיום בעיתונים, הבוקר, אין אף ביקורת טלוויזיה שמדברת על המקור של אתמול. עכשיו, אני מנסה להבין למה, זאת אומרת, באמת, לא באף אחד מארבעת העיתונים הגדולים. לא בידיעות אחרונות, ששם זה, אתה יודע, אתה לא זורקים אבנים מבית של זכוכית, בתוך בית זכוכית, סבבה. ישראל היום...
שבו אתה לא זורק בתים מזכוכית בבית מזכוכית. ישראל היום הוא הזגג.
מעריב, וואלה, אני לא מבין.
גם אני
לא מבין את הסיבה.
סתם גילוי נאות, התחנה שאנחנו משדרים בה, היא אותה בבעלות מי שזה מעריב, אני לא יודע למה אין...
בבעלות מעריב וגם בבעלות... כנראה שיהיה בעלים, חלק מהבעלים של ערוץ 10. אני באמת לא יודע למה אין ביקורת טלוויזיה. ובארץ, לא, אולי בדיוק ראו כאן בארץ או משהו, אני לא יודע.
באמת מוזר שאין ביקורת שמתייחסת לזה בשום מקום. היו מפגש כל כך חשוב בין עיתונות לבין טלוויזיה. לא הסתכלתי, אבל האמת בוויינט.
האמת שגם בוויינט לא ראיתי, תכף נבדוק לגבי וויינט. אני חושב שכל אחד מגופי התקשורת כל כך חרד להפניית המבט אליו, שמעדיפים אולי לא לגעת ולא להתעסק ולא זה.
כי בסופו של דבר בוואלה כמה שזה, אתה יודע, לא נעים למותג, בסופו של דבר יצא המוגלה. זאת אומרת, הם היום המקום האחד שיכול, כן, לזקוף חזה.